בבא קמא, דף סט, תחילים בעזרת השם, שורה רביעית מלמעלה, במילה גופה. אנשים עומדים בתור לדוכן פלאפל בשכונת גאולה בירושלים, והנה הם רואים דבר פלא. אדם רב חשוב, עם הדרת פנים, נעמד וממתין בתור ביחד עם כולם. הוא רוצה לקנות מנה פלאפל. רב ממתין בתור בחנות פלאפל? כולם התפלאו. הפלא הגדול יותר היה שכשהתקרבו והגיע התור שלו, הוא ביקש מבעל החנות שייתן לו מכל טוב וטוב שיש כאן. אל תפל דבר, אל תוותר על שום תוספת. נתנו לו מכל הטוב, ואז הוא מצביע, לא, מהסלט הזה לא נתת לי, מהתוספת הזאת לא הוספת לי. ועד שלא נתנו לו מכל מה שיש בחנות, הוא לא התפנה לשלם. אחר כך נתן ושילם תבין ותקילין, הלך הצידה, אמר כמה דברים, וזרק את כל המנה פלאפל לתוך פח האשפה. פתרון התעלומה מובא בספר איש האמת על האדמו"ר רב יחזקאל שרגא מסטרופקוב זכר צדיק לברכה, שהוא ביקש מבעל הדוכן תפריש תרומות ומעשרות, אנשים קונים כאן, יהודים, אל תכשיל אותם לאכול מאכלות אסורות. אבל בעל החנות פחז עליו יצרו והוא לא הצליח להתגבר ולא הסכים להפריש תרומות ומעשרות. אז חשב האדמו"ר על הפתרון הזה, הוא היה מופיע, קונה בכסף מלא מעט מכל דבר שיש שם בחנות, והיה מפריש את זה תרומות ומעשרות, כדי שכל אלה שבאים לקנות בחנות יזכו לאכול אוכל כשר. זה היה עוד לפני שהיו הכשרים, לפני שהתחילו לעשות הכשר על החנויות, ואנשים באים לקנות דווקא בחנויות עם הכשר. הפתרון הזה של האדמו"ר מועיל אפילו לפי דעתו של רבי יוחנן, שאמר רבי יוחנן, חמש מאמרים, ואנחנו נצטרך לראות איך כל החמישה מאמרים מתאימים אחד עם השני, וזה האתגר של השיעור שלנו היום בעזרת השם. המאמר הראשון הוא אומר, אם החפץ שהוא שייך לך לא נמצא ברשותך, אין לך שליטה מוחלטת עליו. ולכן, אם גזל ולא נתייאשו הבעלים, הבעלים עדיין מחפשים להחזיר אליהם את הגזלה. גזלן גזל שור, והבעלים לא מוותרים. רודפים אחריו, רוצים לקחת בחזרה את השור לרשותם. אם הם היו מתייאשים, יש דעות של אמוראים שסוברים שאז הם היו מאבדים את השור, הבעלים היו מאבדים את השור, הוא היה יוצא מרשותם והופך להיות בבעלותו של הגזלן, אבל לא שזה עכשיו הגזלן לוקח את השור לחיים ולשלום, הוא יצטרך לשלם. הגזלן שווה כך וכך, השור שווה כך וכך, יצטרכו לשלם את דמי השור לבעלים. אבל הגזלן קונה את השור על ידי איוש, לפי חלק מהאמוראים. כאן לא התייאשו הבעלים, זאת אומרת שהגזלן לא זכה בשור, וזה עדיין שייך לבעלים. שניהם אינן יכולים להקדיש, לא הבעלים ולא הגזלן. אם אחד מהם יאמר, השור הזה הקדש, זה לא יועיל, השור הזה יישאר חולין. הגזלן לא יכול להקדיש, לפי שאינו שלו, הוא לא יכול להקדיש את השור, השור הזה הוא לא שייך אליו. וגם הבעלים הזה אינו יכול להקדיש, לפי שאינו ברשותו. וזה החידוש שלנו היום. מחדש רבי יוחנן, השור הזה שלך, אתה לא יכול להקדיש אותו אם הוא לא נמצא תחת רשותך. דבר שאינו נמצא תחת רשותך הוא לא לגמרי שלך. אין לך עליו שליטה מוחלטת, חידוש עצום. במסקנת הדברים מקור דברי רבי יוחנן זה המשנה בתחילת הפרק שלנו, פרק מרובה. אם יבוא גנב ויגנוב מהגנב את השור, הוא אינו משלם את הקנס שמשלמים בבית דין שדנים דיני קנסות של תשלומי כפל. אדם שגנב, תפסו אותו, משלם כפול. שניים ישלם אם ימצא הגנב. אבל הגונב מן הגנב אינו משלם תשלומי כפל, אפילו לא לבעלים. למה? כי מכיוון שהגזלה, הגניבה, הייתה ברשותו של הגנב, וממנו הגנב השני לקח, זה לא היה ברשותו של הבעלים, אז זה לא לגמרי של הבעלים. זה לא שליטה מוחלטת של הבעלים. המשנה הזאת היא הוכחה לדבריו של רבי יוחנן לפי מסקנת הגמרא, שדבר שאינו ברשותו, זה לא לגמרי בשליטתו. זה לא לגמרי שלו, אולי אפשר לקרוא לזה ככה. ולכן הגנב שגנב מן הגנב לא ישלם כפל, לא רק לגנב הראשון, אלא אפילו לא לבעלים. ואם כן, זה המאמר הראשון של רבי יוחנן. הנקודה שצריך להתמקד בה זה החלק השני של דבריו, שהבעלים לא יכולים להקדיש שור שאינו ברשותם, דבר שאינו ברשותו. מביאה הגמרא, מי אמר רבי יוחנן אחי? וכי המאמר הזה של רבי יוחנן יכול להתאים עם דבר אחר, מאמר אחר שאמר רבי יוחנן בעצמו, הלכה כסתם משנה, וזה המאמר השני שנראה היום בדברי רבי יוחנן, שבינתיים זה מתאים לפי המסקנה של הגמרא, כי גם המשנה בתחילת הפרק שלנו היא סתם משנה, זאת אומרת, המשנה אומרת הלכה, בלי לומר מי התנא שאומר את ההלכה הזאת, וזה אומר שככה ההלכה נפסקה לפי דעתו של רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. אבל בהתחלה הגמרא סבורה שדבריו של רבי יוחנן צריך להתאים עם המשנה במסכת מעשר שני, ששם תנן. שם מדברים על צדיקים שרוצים למנוע מעם ישראל לאכול מאכלות אסורות. אדם נטע כרם, ענבים. שלוש שנים יהיו לכם ערלים. אורלה, לא יאכל, זה אסור אפילו בהנאה. שנה רביעית, קודש הילולים. זאת אומרת, מצד אחד, זה גם אסור עדיין באכילה, אבל מותר לאכול את זה בירושלים. אם אני רוצה לאכול את זה מחוץ לירושלים, אני צריך לחלל, לפדות את זה על כסף. הילולים, חילולים, אפשר לחלל את זה על כסף. יש לי פה כרם רווי, אני הבעלים. אני מפחד שיבואו כאן הולכי דרכים ויקטפו ענבים, יאכלו ענבים ויסבאו ויקשלו, פה זה לא ירושלים, יאכלו ענבים של כרם רווי מחוץ לירושלים. יש לי פתרון, לחלל את הענבים על כסף, ואז זה יהיה מותר באכילה מחוץ לירושלים. אבל אומר התנא במשנה בהתחלה, שהבעלים היו מציינים את הכרם, מציינים אותו ברגבי כזוזות אדמה, כדי להזהיר את האנשים. אסור לכם לאכול את הפירות האלה. זה כרם רווי. למה דווקא כזוזות אדמה? זה סימן לאנשים שהכרם הוא כמו, כי אדמה, כמו אדמה. מה אדמה? היא כהנאה מינה. בטח, יש הנאה מרובה מהאדמה. כל גידולי הקרקע, משובבי לב, כל סוגי הפירות, הירקות, צמחים מכל הסוגים, אפשר ליהנות מהאדמה, אבל האדמה עצמה תאכל אותה. אין בזה שום טעם ואין בזה שום ריח. יש לזה טעם, אבל לא שאתה רוצה לטעום. יש בזה ריח, אבל לא ריח שאתה רוצה להריח באוכל שאתה רוצה לטעום. איך אתה תאכל ליהנות מהאדמה? אתה צריך להשקיע. תחרוש, תזרע, תקצור, תעשה את הפעולות של הקרקע, ואז תוכל ליהנות. אותו דבר גם בכרם רווי. אף היי נמי, כי מפרקה, כשתפדה את הכרם רווי בכסף, שרי לי תנוי ימינה, תוכל ליהנות מהם. המשנה מביאה גם איך היו מזהירים אנשים שלא יבואו לאכול מהפירות של הכרם, כשהוא עדיין של אורלה, בשלוש השנים הראשונות. היו מציינים אותו בחרסית, חתיכות שברי חרס, רעפים שבורים. זה לסימנה שהכרם הזה הוא כמו חרסית, כמו חתיכות חרס שבורים. מה חרסית שאין הנאה מינה? אי אפשר ליהנות מהחתיכות חרס האלה. אף היי, גם הכרם הזה, דלת בהנאה מיני. אי אפשר ואסור בשום אופן לא לאכול ולא ליהנות מפירות של אורלה. שנזכה כולנו לחיים טובים וארוכים. של קברות היו מסמנים מקום סביב הקבר כדי שיזהרו לא לדרוך שם ולא להתאמה. בסיד, והסימן הוא דחיבר, הוא לבן כמו עצמות. וכדי לעשות אותו לבן יותר, ממחה את הסיד במים, ואז היה שופך מסביב. למה הוא היה ממחה במים? כי יחידי נחבר תפי, כנראה שהסיד שלהם, כשהיו מערבבים אותו עם מים, הוא היה מלבין יותר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שצריך לציין כרם של רווי, כרם של אורלה, זה דווקא אם אתה רוצה להזהיר אנשים כשרים, שלא עוברים על התורה בשעת נפש. ולמה אם כן הם אוכלים פירות משדה של מישהו אחר, אני צריך להזהיר אותו שזה כרם רווי, זה פירות שלי, מה הוא אוכל פירות שלי ברשות? אני צריך להזהיר אותו שזה אורלה, זה פירות שלי, מה הוא אוכל מפירות שלי בלי רשות? אומר רבן שמעון בן גמליאל, באמת מדובר פה בשנת שמיטה, בשנה השביעית, אחרי 7 שנים, זה שנת שמיטה. דה פירות בשנת שמיטה, הפקר נין הוא, ומי שאוכל, אוכל את זה ביתר. אבל בשנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שאר שני שבוע, שהפירות הם בבעלותו של בעל הכרם, ומי שלוקח הוא גזלן, אומרים, על איתהו לרשע וימות. מישהו רשע, גזלן, תאכיל אותו אפילו בדבר איסור, והוא ימות שהשם ישמרנו בחטאו. זה שורת הדין. והצנועין, יש אפשרות להסביר שזה המשך דברי רבן שמעון בן גמליאל, ויש אפשרות להסביר שזה תנא של סתם משנה. פסקת הלכה. אלה הצנועים שעושים לפנים משורת הדין, חסידים, והם רוצים לסלק ידי אנשים מן העבירה, לא היו מציינים כרם רווי בשאר שנים, אלא היו מתקנים את זה בעצמם, מחללים את זה, פודים את זה על כסף. אבל איך הם ידעו איזה פירות אנשים ייקחו? הם לא ידעו. אלא בסוף היום, היו פודים את הפירות שאנשים לקחו במשך היום, מניחים את המעות ואומרים, שימו לב טוב למילים, כל הנלקט. נלקט זה לשון עבר. זאת אומרת, מדברים פה בערב, בסוף היום, אחרי שכבר לקחו פירות, הם היו באים לחלל את הפירות שכבר לקחו. כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו. וואה, דבר שאינו ברשותו. אנשים כבר לקחו את הפירות, איך אתה מחלל את זה? סתם משנה לכאורה אומרת שאדם יש לו שליטה על מה שאינו ברשותו. לכאורה לפי זה היה צריך לומר שהבעלים יכולים להקדיש את השור שגזלו מהם, אף על פי שהוא אינו ברשותם, ולכאורה זה סותר דברי רבי יוחנן, והרי זה סתם משנה, ורבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, וכי תאם האם תרצה לומר את האפשרות שאפשר לומר, שמן תן הצנועין, ההמשך של הצנועים, זה המשך דברי רבן שמעון בן גמליאל, וזה לא סתם משנה. ולכן רבי יוחנן לא חייב לסבור כמו הדעה הזאת, הרי, כאן אנחנו מגיעים למאמר נוסף של רבי יוחנן. האמר רבא בר בר חנה אמר בשם אותו רבי יוחנן. אתה רוצה לומר שזה רבן שמעון בן גמליאל? כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה, אז פוסקים כמותו. חוץ מבשלושה מקומות, שרש"י לא מפרש בדיוק על השלושה מקומות האלה בדיוק מה הדעה. זה אחד מהם זה ויכוח לעניין ערב, ואחד מהם זה ויכוח לעניין צידן, ואחד מהם זה ויכוח לעניין דבר שנאמר בצידן, ואחד מהם ויכוח לעניין ראיה אחרונה. בכל אופן, לא ניכנס כרגע למה היה הוויכוח שם, רק נאמר שחוץ מהשלושה מקומות האלה, אומר רבי יוחנן, ההלכה היא כמו רבן שמעון בן גמליאל, והמקרה שלנו זה מקרה אחר. אז אפילו אם נאמר שזה דבר שאמר רבן שמעון בן גמליאל, רבי יוחנן אמור לסבור שההלכה היא כמותו. ואם כן, איך תסביר? מצד אחד רבי יוחנן אומר, שאי אפשר להקדיש מה שאינו ברשותו. מצד שני הוא אומר, אחר כסתם משנה, או כרבן שומע מגמליאל, שאפשר לחלל פירות שכבר אינם ברשותו. בערב אומר כל הנלקט. לפי מסקנת הדברים, צריך לומר שמה שכתוב כאן הצנועים זה לא המשך דברי רבן שמעון בגמליאל, כי אם כן היה צריך לומר שבאמת הלכה היא כמותו, אלא זה באמת סתם משנה, ואם כן תשאל הקושייה החוזרת, הלכה צריכה להיות כמו סתם משנה, אבל על זה התשובה היא מאוד פשוטה, כי רבי יוחנן יש לו סתם משנה אחר שסותר את הסתם משנה הזה, כי אמנם כאן אנחנו רואים סתם משנה כל הנלקט, שאדם פודה פירות שכבר אינם ברשותו, אבל זה לא סותר את מה שרבי יוחנן אמר, שאי אפשר להקדיש דבר שאינו ברשותו, כי הוא סובר כמו סתם משנה, תחילת הפרק שלנו, שהגונב מן הגנב אינו מחזיר כפל לבעלים, כי כשהוא גנב את זה, זה לא היה ברשותו של הבעלים, אז הבעלים כבר אינו לגמרי שליטה מוחלטת על החפץ הגזול שהגיע לידי הגנב השני שגנב מן הגנב. זה בעצם המסקנה של הגמרא, אבל בהתחלה היו סבורים שרבי יוחנן כן צריך לסבור כמו המשנה של צנועים. אז צריך להסביר אם כן, איך הוא הסתדר עם ההלכה שלו, שהוא אמר שאדם לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, ובמשנה כאן של צנועים רואים שיכלו לפדות את הפירות כרם רווי, אחרי שהם כבר לא היו ברשותם, אלא בידי אלה שלקחו. אז מנסה הגמרא לומר, אמרי, לא תימא, אל תאמר במשנה לגבי צנועים שבערב היו אומרים כל הנלקט מזה בלשון עבר, אלא אימא בלשון עתיד, שבבוקר היו מניחים כסף ואומרים, כל המתלקט מהכרם רווי הזה, מה שיקחו במשך היום כבר התברר. אז התברר למפרע, זאת אומרת שאומרים יש ברירה. כאן שאם יקחו במשך היום פירות, התברר שכבר מעכשיו, כשאנחנו את הפירות, הם היו מחוללים, כשאנחנו את המעות, הם היו מחוללים על המעות האלה. זה רק אם אומרים, יש ברירה. אני יכול לשים כסף ביום, בבוקר, ולומר, מה שאנשים יקחו במשך היום מהכרם רווי, התברר שאת הפירות האלה אני מחלל על הכסף הזה. אבל לפי המסקנה, רבי יוחנן לא יכול לומר כך. כי רבי יוחנן סובר, אין ברירה, כמו שאנחנו נוכיח את זה מהלכות ירושה בהמשך. אז נמצא בעצם שלפי המסקנה, רבי יוחנן לא יכול לסבור את המשנה של צנועים משום צורה שהיא. לא כל הנלקט, שבערב אומרים, לשון עבר, כי אדם לא יכול לחלל דבר שאינו ברשותו, ולא כל המתלקט, לשון עתיד, שבבוקר אומרים, כי אז צריך להשתמש אם יש ברירה, ולפי רבי יוחנן אין ברירה. אתה לא יכול לומר שעכשיו אני שם כסף, ורק כשאנשים ייקחו יתברר שזה מה שהתחלל על הכסף ששמתי. באמת, לפי המסקנה של הדברים, כמו שאמרנו, רבי יוחנן לא סובר את המשנה של צנועים. אבל בכל אופן, בהתחלה הגמרא מנסה להתאים את המשנה של צנועים עם דבריו של רבי יוחנן. ואם כן שואלת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן הכי? וכי רבי יוחנן סובר שאומרים כל המתלקט לשון עתיד? והרי אמר רבי יוחנן, מאמר נוסף, צנועים של המשנה שהזכרנו, שהיו מתקנים את הפירות של הכרם רווי כדי שאנשים לא ייקשלו, ורבי דוסה בברייתא בהמשך אמרו דבר אחד, ורבי דוסה שנראה בהמשך, נלקט כאמר, הוא דיבר על לשון עבר, שבערב היו מתקנים. על מה דיבר רבי דוסה? עד עכשיו דיברנו על כרם רווי, מכאן אנחנו נעסוק במה שדיבר רבי דוסה, שהוא דיבר על דבר דומה, על איסור, על איסור, זה גם איסור, אבל לא של רווי, אלא לקט. התורה מצווה את בעל השדה של תבועה, שאם בזמן האסיף, שהוא אוסף את התבועה, נופל לו שיבולת אחת, שני שיבולים, שלא ירים את זה בחזרה, לא תשוב לקחתה, לא תפאר אחריך, זאת אומרת, לא לקחת, שיבולת אחת או שניים שנפלו בזמן האסיף, לא לחזור לקחת אותם, להשאיר את זה לעני, לקט, אחד ממתנות העניים. לא כל העניים בקיאים איזה שיבולת היא לקט, שזה אחד או שניים שנפלו, ואיזה שיבולת היא כבר לא לקט. אם נפלו למשל שלושה שיבולים, הבעלים כן יכול לחזור ולקחת את זה, זה לא ממתנות עניים. אז מכיוון שהעניים לא תמיד היו בקיאים בהלכה, לא תמיד ידעו איזה תבועה היא לקט ואיזה אסור להם לקחת, אז אומרת הברייתא, רבי יהודה אומר, שחרית בבוקר בעל הבית עומד ואומר בלשון עתיד, כל שילקטו עניים היום יהיה הפקר. אפילו אם זה שלושה שיבולים שהם לא היו לקט. ואם כן נמצא שאומרים יש ברירה. כי לפי דעתו של רבי יהודה, יש ברירה. אני יכול לשים, אני יכול בבוקר לומר, מה שילקטו במשך היום, התברר שזה היה הפקר. רבי דוסה אומר, אין ברירה. אני לא יכול בבוקר לומר שמה שילקטו יהיה הפקר. לא יכול לומר עכשיו, שיתברר אחר כך מה אמרתי עכשיו. לכן, רק לעיתותי ערב, אחרי שעניים כבר לקטו, הוא אומר, כל שלקטו העניים יהיה הפקר. נמצא שלפי דעתו של רבי דוסה, אי אפשר לומר לגבי כרם רווי, לשון עתיד, כל המתלקט, כי אין ברירה לפי דעתו. אני לא יכול לומר שיתברר אחר כך. אלא צריך לומר כל הנלקט. מנסה הגמרא לתרץ, אימה, תהפוך את הדעות בברייתא. דבריו של רבי יהודה, תאמר שאלו דבריו של רבי דוסה, ודבריו של רבי דוסה, תאמר שאלו דבריו של רבי יהודה. רבי דוסה הוא זה שאומר שבבוקר בעל הבית מגלה דעתו שמה שילקטו בעתיד יתברר שזה היה הפקר. ואם כן, דברי רבי דוסה הסתדרו גם עם המשנה של צנועים, אם נאמר כל המתלקט לשון עתיד. שואלת הגמרא, אמי אפחת מתניתה, למה הפכת את הדעות של רבי דוסה ורבי יהודה בברייתא? כדי לתרץ את דברי רבי יוחנן, שרבי דוסה אומר את מה שאמרו צנועים, ואנחנו צריכים להעמיד, אם רוצים לומר שרבי יוחנן סובר את המשנה של צנועים, שבבוקר הם אמרו כל המתלקט התברר שהוא מתחלל על המעות שהנחנו בבוקר, אז צריך להסתדר שרבי דוסה גם אומר לשון עתיד. שכל שילקטו עניים היום יהיה הפקר. במקום זה, הפכי לרבי יוחנן. תאמר שדברי רבי יוחנן, שאמר צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, תהפוך את דבריו, ואימא, צנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד. איך שאתה רוצה לומר שרבי יוחנן מעמיד את המשנה של צנועים שבבוקר אומרים כל המתלקט, תאמר שהם סוברים כמו רבי יהודה, שאומר גם כן שבשחרית אומרים כל שילקטו, והם אמרו דבר אחד. מתרצת הגמרא, האמרי, גם בלי הקושייה על רבי יוחנן, לא סגיא דלא מתהפכת מתניתא. אי אפשר בלי להפוך את המשנה לכאורה. אמרה בסוף כן, תישאר שאפשר בלי להפוך. כי באמת רבי יהודה דבריו נשארים במסקנה שהוא סובר, יש ברירה, ובבוקר הוא אומר כל שילקטו. אבל בהתחלה הגמרא סבורה שלא יכול להיות שרבי יהודה סובר כך. דבעה מתניתין קטני, כאן כתוב בברייתא, דעית לי לרבי יהודה ברירה. שרבי יהודה סובר יש ברירה, ודאי, בבוקר, בעל השדה, מגלה דעתו, כל שילקטו העניים היום, התברר שזה הפקר, יש ברירה. ושמינה לי לרבי יהודה באלמה, שמענו את דעתו של רבי יהודה במקום אחר, דלכאורה, לת לי ברירה, שהוא סובר שלא אומרים ברירה. דתנן, שנינו משנה במסכת דמי. ערב שבת, אחרי השקיעה, בן אדם מגלה שאין לו יין. ערב שבת, בלי יין, עוד מעט צריך לעשות קידוש. מחר בבוקר, עוד פעם קידוש. בערב, הבדלה. הוא הולך ולוקח יין, ממש. סמוך לשבת, יכול להיות אפילו אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים. אם הוא עוד לא קיבל עליו שבת, יש לדון. אבל ממש אין לו זמן עכשיו להפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין. הוא לוקח יין מבין הקוטים, שהתנא כאן סובר שהם יהודים גמורים, גרי אמת, גרי צדק. אלא מה? שהם לא כל כך נזרים בכשרות, הם לא מפרישים כל כך תרומות ומעשרות. לכן, לספק שלא הפרישו מזה תרומות ומעשרות. יש לו תקנה, לפי דעת רבי מאיר, להתיר את היין לשתייה. מה הוא אומר? מתוך 100 לוג צריך להפריש תרומה, 1 מ-50, אז על כל 50 אחד, מ-100, 2, 2 לוגין. כשאני עתיד להפריש מוצאי שבת, אז התברר שכבר מעכשיו הרי אין תרומה. 10 לוגין, קצת פחות, עשירית ממה שישאר. מעשר ראשון, עשירית ממה שישאר, שזה בערך 9, מעשר שני. תרומה נותנים לכהן, מעשר ראשון ללוי, ומעשר שני מעלים לירושלים ואוכלים שם. אם אדם רוצה לאכול מעשר שני או לשתות, במקרה שלנו שזה יין, מעשר שני מחוץ לירושלים, הוא מייחל, הוא מחלל את המעשר שני על מעות. ולפי דעת רבי מאיר, שותה מיד את היין. כי אנחנו אומרים, אף על פי שמעורב כאן תרומות בתוך היין הזה, יש ברירה. מוצאי שבת, כשהוא יפריש, מה שהוא יפריש יתברר שכבר מההתחלה זה היה התרומה וזה היה מעשר. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה נמצא ברשימה של התנאים שאוסרים. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים. אפשר להסביר את זה בשתי צורות, למה הם אוסרים. צורה ראשונה, רואים שרבי יהודה סובר, אין ברירה. לא יתברר מוצאי שבת שמה שהפרשת זה תרומה. יכול להיות שקידוש ליל שבת, אדם עשה עם תערובת של תרומה וחולין. שאסור לו, הוא לא כהן, אסור לו לשתות תרומה. לכן שלא יעשה את זה. ואם באמת זה הסיבה, אז רבי יהודה סובר אין ברירה. אז איך הוא יאמר, כל שילקטו עניים, היום יהיה, אני אומר שזה יהיה הפקר, התברר שזה היה הפקר. מה זאת אומרת התברר? הרי לכאורה כאן רואים שרבי יהודה סובר, אין ברירה. אז לכאורה זה הסיבה שצריך להפוך ולומר שזה אמר רבי דורסה באמת. רבי יהודה אומר שאומרים את זה בערב. במסקנה הגמרא כן סוברת שרבי יהודה סובר יש ברירה. ומה שכתוב כאן שהוא אוסר לעשות את זה זה משום שהוא חושש שמא יבקע הנוד. אולי במהלך השבת החבית יין תישבר ונמצא היין יישפך ומה שהוא רוצה להפריש תרומה הוא לא יוכל להפריש כי זה נשפך, נמצא שמשהו שתה כבר זה היה טבל שלא יפרישים לזה תרומות ומעשרות, לכן הוא אוסר. אבל כרגע מנסה הגמרא להעמיד אמרי סוף סוף המייקה הפכת לה למתניתין. מה הסיבה שאתה רוצה לומר בברייטה שרבי יהודה יסבור שבערב בעל השדה יאמר שמה שעניים לקטו כבר יהיה הפקר? משום דאם לא יהיה לך קשיה דרבי יהודה דרבי יהודה, שלכאורה כאן במשנה הוא סובר לעניין הפרשת תרומות ומעשרות בערב שבת אין ברירה. השתנמי, גם כעת, כשאתה הופך את הברייתא, אתה מדבר פה על הוויכוח לעניין אם יש או אין ברירה, גם רבי יוחנן יש לו דעה מפורשת בעניין הזה. ויצא שקשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן. דאמרת, לפי רבי יוחנן במשנה של צנועים, רצית לתקן ולומר, לא תימה לשון עבר כל הנלקט שאומרים את זה בערב, אלא אימה לשון עתיד כל המתלקט שאומרים את זה בבוקר. שכל מה שילקטו מהכרם רווי פירות במשך היום, התברר שכבר מעכשיו זה מחולל על המאות. על מה יתלי ברירה לפי רבי יוחנן? נמצא שהוא סובר, יש ברירה. והרי רבי יוחנן, אנחנו יודעים בוודאות שלתלי ברירה. יש לזה הוכחה מפורשת. דאמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, לעניין ירושה, כשאחים יורשים, שנזכה שכל משפחותינו ואבינו ואימנו וכל הקרובים אלינו יאריכו ימים ושנים טובות, אבל ברגע שמגיע הזמן חלוקת הירושה, אז כל אחד מקבל את חלקו. אנחנו לא אומרים שהתברר הדבר שזה החלק שהגיע לו בזמן שהוא קיבל את הירושה. כל אחד מה שהוא קיבל מתברר שזה החלק שלו כבר מההתחלה. אלא אנחנו אומרים שחלקי הירושה של כולם מעורבים, וכשהם חולקים כל אחד כאילו קונה משאר היורשים את חלקו, ולכן לקוחות הן. ובזמן שנוהג שנת יובל, שכל שבע שמיטות, שנת החמישים, משנת יובל, שהשדות חוזרות לבעליהם, אז לקוחות שקנו שדה, שדה אחוזה, מבן אדם שיש לו שדה בירושה, אז בזמנם זה היה עד יהושע בן נון, תאר לעצמנו שבעזרת השם בקרוב, כשיבוא מלך המשיח ויחלק את הארץ לפי נחלות, לפי שבטים, אז זה יהיה, או שזה יהיה אותם נחלות שהיו אז, או שזה נחלות חדשות, אבל בכל אופן כל אחד מקבל בחזרה את הנחלה שלו. אז הם מחזירים זה לזה בשנת היובל. כשמגיע היובל, אז כל אחד צריך להחזיר חזרה את חלקו, ומחלקים שוב מחדש. אבל זה דווקא עם לקוחות. אם אנחנו מחשיבים אותם כמו יורשים, מתברר שזה משהו ירש, אחוזה, מאביו. הוא לא צריך כל שנת יובל להחזיר ולחלוק שוב. זה מאמר של רבי יוחנן, שלא אומרים שכל אחד שקיבל ירושה מתברר שזה חלקו כבר מההתחלה, אלא זה הכל מעורב, ומה שחולקים מאז החלוקה והלאה, אז כל אחד מה שהוא קיבל זה שלו. זאת אומרת, רבי יוחנן מפורש אומר, לפי דעתו, לא אומרים מתברר שמה שקיבלת זה היה שלך מההתחלה, אלא אין ברירה. רבי יוחנן, וזו המסקנה, וכמו שכבר אמרנו בהתחלה, סובר אין ברירה. וזה צריך להיות מוחלט. דבר שלא ניתן לשינוי. ועכשיו צריך להתאים את כל המאמרים של רבי יוחנן לפי המאמר הזה. אלא, לעולם לא משנים. מה שכתוב לעניין שהצנועים היו בסוף היום אומרים כל הנלקט משדה של כרם רווי מתחלל על המאות האלה, גורסים כל הנלקט. במשנה סוברת אין ברירה. רגע, בסדר, אולי זה אפילו יכול להתאים עם רבי יוחנן, שגם הוא סובר אין ברירה. אבל במשנה כתוב עוד משהו. במשנה גם כתוב שאפשר לחלל פירות כרם רווי שאנשים כבר לקחו, זה אינו ברשותו. אדם יש לו שליטה על דבר שאינו ברשותו? באמת שמה משמע שכן. ורבי יוחנן באמת לא סובר כמו הסתם משנה הזה. אבל הוא הרי סובר הלכה כמו סתם משנה. התשובה היא, הוא מצא סתם משנה אחר. אחרין האשכח. לתנן. משנה בתחילת הפרק. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. עמי, למה לא משלם? יש בעלים. יש לו שור. בא גנב, גנב את השור. בא גנב שני וגנב מהגנב, לא משלם כפל. בשלמה לגנב הראשון הוא לא משלם, כתוב מפורש, וגונב מבית האיש ישלם שניים, ולא מבית הגנב. ממעטים, למה כתוב האיש? ממעטים ולא הגנב. אלא לבעלים, שהגנב השני נשלם כפל. הרי החפץ הוא עדיין שלהם, וזה כמו שהוא גנב מהם. אלא לב, שמע מינה, וכי לא מוכח מכאן, שעשתה משנה סוברת. הגזלן הראשון, הגנב הראשון, לא מקבל כפל, זה לפי שאינו שלו. והבעלים זה שאינו מקבל כפל, כי אינו ברשותו. ללב משום שאינו ברשותו. אז רואים שדבר שאינו ברשותו זה כאילו לא שלו. ולכן גם לעניין להקדיש, הוא אינו יכול להקדיש כשאינו ברשותו, כיוון שהוא, כמו שהוא אינו שלו. ולפי זה, דברי רבי דוסה גם אומרים שהוא סובר, אין ברירה. ובערב אומרים לשון עבר, כל הנלקט יהיה הפקר. ורבי יהודה סובר, יש ברירה. ולכן הוא אומר שבשחרית היו אומרים, כל שילקט היום מתברר כשזה ילקט, שכבר מעכשיו זה הפקר. אם תשאל איך רבי יהודה אומר, לא להפריש תרומות ממש סמוך לשבת, בצורה כזאת שאחר כך יתברר מה התרומה ומה המעשרות, לא בגלל שהוא סובר אין ברירה. באמת הוא סובר יש ברירה, רק הוא חושש שמי בקענות. ובזה באמת השלמנו את כל החמישה מאמרים של רבי יוחנן שמתאימים זה עם זה. קודם כל רבי יוחנן אומר שאדם לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, נכון? מצד שני הוא אומר הלכה כסתם משנה, וזה לא סותר את המשנה של צנועים, כי רבי יוחנן באמת לא סובר את המשנה של צנועים. לפי דעתו אי אפשר לומר לא כל הנלקט, לשון עבר, למה? כי זה דבר שאינו ברשותו, וגם לא כל המתלקט, לשון עתיד, למה? כי הרי הוא סובר אין ברירה, אבל יש לו סתם משנה אחר. סובר כמו הסתם משנה של המשנה של תחילת פרק מרובה, הגונב מן הגנב אינו משלם כפל, ושם גם רואים שדבר שאינו ברשותו לא נחשב לגמרי שזה שלו. מה שאומר תמיד הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, בסדר, אפשר לומר שמה שנאמר צנועים זה סתם משנה, וזה לא המשך דברי רבן שמעון בן גמליאל. מה שרבי יוחנן אומר, הצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, נכון? אין הכי נמי. רבי דוסה באמת סובר, אין ברירה. ולכן צריך לומר כל הנלקט בסוף היום, והכל עומד על מקומו בשלום. עכשיו שואלת הגמרא שאלה, רק בשביל להבין, יש כאן מצד אחד סתם משנה, במסכת בבא קמא, במסכת שלנו, ומצד שני יש סתם משנה, במסכת מעשר שני, לעניין הצנועים. ומאי חזית, מה ראה רבי יוחנן, דאזיל בתר האיסטה, מה שהולך אחרי הסתם משנה שלנו כאן בבבא קמא, שרואים שדבר שאינו ברשותו, לא נחשב לגמרי שהוא שלו. לכן הגונב מן הגנב לא מחזיר כפל הבעלים. להביד כאי, סתם עד הצנועין, שיסבור הלכה כסתם משנה, מסכת מעשר שני, לעניין הצנועין, חסידים שהיו מחמירים לפני משורת הדין ופודים בסוף היום על כסף את כל הכרם רווי שאנשים לקחו במהלך היום, ורואים שגם אפילו שזה לא ברשותם כעת הם יכולים לפדות את זה. תרצת הגמרא, הסיבה שרבי יוחנן הכריע כמו הסתם משנה כאן בבבא קמא, משום דמסייע להקרא, יש לזה הוכחה מהפסוק, שדבר שברשותו נחשב שלו לגמרי, אבל דבר שאינו ברשותו יש לו פחות שליטה על זה. הפסוק אומר לעניין מי שמקדיש חפץ לבית המקדש, ואיש כי יקדיש קודש להשם, היא מוסיפה את המילה את ביתו קודש להשם. בשמה מוסיפים שהוא הקדיש את ביתו? מה, הוא יכול רק להקדיש את ביתו? אלא הפסוק בא ללמד שזה צריך להיות כמו ביתו. מה ביתו ברשותו? אף כל מה שהוא מקדיש צריך להיות ברשותו. אבל אם הוא אינו ברשותו הוא לא יכול להקדיש. ולכן, כיוון שיש לזה חיזוק מהפסוק, סבר רבי יוחנן לחק מה עשתה המשנה הזאת בבבא קמא. הביאה הגמרא שלוש הערות על המאמר שאמר רבי יוחנן, שהמשנה של צנועים ודברי רבי דוסה, הם אמרו דבר אחד. הערה ראשונה אמר רבי, אילב דאמר רבי יוחנן, שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, הווה אמין, אני הייתי אומר, יש הבדל גדול בין המשנה של צנועים שמדברת על גנב. אולי לא יפה לומר את זה. אני צריך עכשיו לעשות תקנה שלמה על הגנבים האלה שלוקחים פירות מהכרם שלי, שלא יקשלו באכילת כרם רווי, אני צריך בשביל זה לחלל את זה על מעות? זה לא דומה למקרה שעליו דיבר רבי דוסה, שעניים נכנסים ללקט לקט, רק הם לא בקיאים בהלכה לדעת שאחד או שני או שניים, אחד או שתי שיבולים שנופלים, זה נקרא לקט, ואם נפלו שלוש שיבולים, אז זה כבר לא לקט. אז אני עוזר ודואג שהם לא יקשלו, הם לא באים לעשות דבר של איסור. אז אני הייתי אומר, המשנה של צנועין ודאי יתלו דרבי דוסה, שאם הם מתקנים בשביל גנבים, בטח הם מתקנו בשביל עניים שלא יודעים הלכה, הם לא עושים את זה בשעת נפש. ורבי דוסה שדיבר על עניים שהם לא כל כך בקיאים בהלכות, לתלי את הדין דצנועים. אם המשנה אומרת לעניין הצנועין, שמתקנים אפילו בשביל גנבים, כל שכן יתלו דרבי דוסה, שסובר שעשו תקנה לעניים. ומה בגנב עבדו רבנן, אסור רבנן תקנת, שלא יקשלו באיסור של רווי עניים, שלא מתכוונים לגזול מהשדה, אלא סבורים שהם לוקחים ביתר, צריכה למימר, צריך לומר שחכמים יעשו תקנה שלא יקשלו באיסור. אבל רבי דוסה, שהוא דיבר לעניין עניים, שרק לא יודעים הלכה, הם באים לעשות דבר של היתר, לתלי דצנועין, הוא יסבור שדווקא עניים הוא דעבדו לאור רבנן תקנת, עשו להם חכמים תקנה שלא יקשלו באיסור, כי הם לא מתכוונים לגנוב, הם סבורים שהם לוקחים ביתר, אבל גנב שלוקח פירות משדה חברו באיסור, לא עבדו לרבנן תקנת, לא תקנו בשביל שלא יקשל עוד מכשול. ובזה רבי דוסה יסבור שאין עניין להפריש אותם מאיסור רווי, אבל מכיוון שרבי יוחנן אמר שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, על כוחך שרבי דוסה מודה לדברי הצנועים, שאפילו בשביל גנבים עושים תקנה. הערה שנייה, על המאמר שאמר רבי יוחנן, שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. אמר רבא, אילב דאמר רבי יוחנן, צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ורואים שהמשנה של צנועים סוברת, שיכול להקדיש דבר אפילו שהוא אינו ברשותו, כמו שאמר רבי דוסה לעניין שבערב בעל השדה אומר כל מה שלקטו העניים יהיה הפקר, הווה אמינא, הייתי אומר, מן תנא צנועים, מי הוא התנא של המשנה לעניין צנועים? דעתו של רבי מאיר היא, ובאמת המשנה של צנועים סוברת שאדם לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו. למה אם כן כרם רווי, מציאות, בעל השדה פודה בסוף היום את כל מה שנלקט, נסיבה מיוחדת ברווי. לאו אמר רבי מאיר לעניין מעשר שני, אחרי שהפרישו תרומה, מעשר ראשון, חלק מהשנים מפרישים מעשר שני שמעלים ואוכלים בירושלים, או שפודים את זה ואוכלים בכל מקום. אומר רבי מאיר, זה ממון גבוה הוא, זה לא שייך לבעלים. גם כשזה אצל הבעלים, זה לא ממון שלו. ואפילו אחי בכל זאת, שים לב דבר פלא. כשאני רוצה לבדות פירות מעשר שני, אני צריך להעריך כמה זה שווה, ולהניח כסף, ולומר שהקדושה של הפירות יעברו לכסף. כמה כסף? בערך הפירות, אבל זה דווקא כשמישהו אחר פודם מעשר שני. תורה מחדשת שאם הבעלים עצמם פודים את המעשר שני של עצמם, הם צריכים להוסיף על הסכום של הפירות עוד חומש, ועל זה לפדות את הפירות של המעשר שני. מי יכול לומר שהפירות של המעשר שני הם שלו? הרי לפי רבי מאיר, מעשר שני ממון גבוה, זה ממון של הקדוש ברוך הוא. ואפילו האחי, לעניין פדיעה, או כמי רחמנה ברשותי. התורה העמידה את המעשר שני ברשותו, כאילו זה שלו, דכתיבי, אם גאול יגאל איש ממעשרו, אם הוא גואל את המעשר שני של עצמו, חמישיתו יוסף עליו, הוא צריך להוסיף עוד חומש. קריי רחמנה, התורה קוראת למעשר שני בשם מעשרו שלו, ולכן מוסיף חומש. אז לומדים, אם כן, קרם רווי נמי, לעניין פדיעה, זה דומה למעשר שני, לומדים גזרה שווה. קרם רווי נמי, גמר, לומדים, קודש, קודש מעשר שני, כתיב אחר כאן בקרם רווי כתוב, קודש הילולים. וכתיב גבי מעשר שני, וכל מעשר הארץ, מזר הארץ, מפרי העץ, להשם הוא קודש, כתוב לשון קודש, לעניין מעשר שני גם. לומדים גזרה שווה, מה קודש דכתיב גבי מעשר? אף על גב דממון גבוה הוא, וזה לא באמת שלא. בכל זאת לעניין פדיעה, אומרת התורה שזה מעשרו, עוקמי רחמנה ברשותי והוא מוסיף חומש, אף היי קודש נעמי, דכתיב גבי קרם רווי, אף על גב דלב ממון דידי הוא, אף על פי שזה לא הממון שלו, אלא זה קודש, זה ממון גבוה. לעניין החולי, לעניין חילול של קרם רווי, עוקמי רחמנה ברשותי. התורה מעמידה את זה ברשותו. דה כי היתה ברשותי נמי, הלב דידי הוא. גם כשזה נמצא ברשותו, זה ממון גבוה. והמצי מכיל. והוא הרי יכול למחול. איך אתה מוכל על קרם רווי שלך? הרי זה לא שלך. בכל זאת יש לך אפשרות למחול. משום מה אחי מצי מכיל. לכן, גם כשזה לא ברשותו, וזה באמת ברשותו של הגנב, זה נחשב כממונו והוא יכול לפדות את זה. זה לעניין רווי. אבל גבי לקט, כיוון דממון הדידי, מה שעניים לוקחים בטעות, שיבולים, שהם חושבים שזה לקט, אבל באמת זה לא לקט, אז של מי זה כן? זה של הבעלים. זה באמת שלא. היינו אומרים, כי איתה ברשותי, ודמצי מפקיר לי. כשהפירות נמצאים ברשותו, תחילת היום, לפני שלקחו את זה, הוא יכול להפקיר אותם. אבל אחרי שכבר לקחו את זה, קילדתי ברשותי, אולי לא מעצים מפקיר לי, אז אולי כבר לא יוכל להפקיר את זה. אבל כיוון שאמר רבי יוחנן, שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, רואים שהטעם של צנועים זה לא בגלל שהם סוברים כמו רבי מאיר, ולכן אפשר לפדות אפילו שזה לא ברשותו, אלא הם סוברים שאדם יכול להקדיש דבר אפילו אם הוא אינו ברשותו. הערה שלישית, אמר אבינה, אילו דאמר רבי יוחנן, אם הוא לא היה אומר את המאמר שצנועים ורבי דוסה, שתי המשניות אמרו דבר אחד, הייתי אומר רב אמינה, מן תנה, מי הוא התנה שסובר את המשנה של צנועין? זה לא סתם משנה. זה שכתוב שיכולים לחלל אפילו שאינו ברשותם, אלא זה דעתו של רבי דוסה היא, שהוא זה שסובר לעניין לקט, שבערב יכולים הבעלים של השדה לומר, מה שלקטו העניים מהתבועה שלי, עכשיו מתברר שזה הפקר, אף על פי שזה אינו ברשותו. ואם כן נמצא שהמשנה של צנועין זה דעת יחיד, דעתו של רבי דוסה. ואם הייתי אומר ככה, כי יחיד אל אותי כשהסתה משנה של צנועין לפי רבי יוחנן. שרבי יוחנן לא יצטרך בך לסבור את המשנה של צנועין, אף על פי שהוא אומר לך כסתה משנה. כי המשנה הזאת זה דעתו של רבי דוסה, ורבי יוחנן כסתה יחידה לא אמר. רבי יוחנן לא חייב לסבור כמו רבי דוסה, שזה דעת יחיד. והמשנה של צנועין, הייתי אומר שזה דעתו של רבי דוסה. ואז לא הייתי צריך לשאול למה רבי יוחנן בחר את הסתם משנה פה במסכת בבא קמא, והוא לא לקח את הסתם משנה במסכת מעשר שני לעניין צנועים, הייתי מתרץ פשוט. כי הסתם משנה במסכת מעשר שני של צנועים זה דעתו של רבי דוסה. אבל עכשיו שאמר רבי יוחנן צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, משמע שהמשנה של צנועים זה כן סתם משנה, אז אם כן נשאלת השאלה למה רבי יוחנן לא אומר את ההלכה שנאמרה בסתם משנה הזה, ואז נתרץ, כי רבי יוחנן מצא סתם משנה אחר, שיש לו פסוק שמחזק אותו, ולכן אמר רבי יוחנן, שהאדם לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, ולכן הוא אומר בתחילת דברים, שאם אדם גזל ולא נתייאשו הבעלים, לא רק הגזלן לא יכול להקדיש, אלא גם הבעלים לא יכולים להקדיש, כי החפץ הגזול לא נמצא ברשותם. ואם רבי יוחנן, בסוף לא סובר את המשנה של צנועין, לפי דעתו אין דרך לתקן את השדה של קרם רווי, לא על ידי תחילת היום שהבעלים יאמרו שמה שיקחו יתברר שזה הפקר, או יתברר שזה מחולל על המאות, הפקר בלקט ומחולל על המאות בקרם רווי, לא יועיל גם שעשו את זה בערב, בבוקר לא יועיל, בגלל שלפי רבי יוחנן אין ברירה. בערב לא יועיל, מכיוון שזה דבר שאינו ברשותו, והוא לא יכול לא להפקיר ולא לחלל דבר שאינו ברשותו. אבל את העצה שעשה כבוד קדושת האדמו"ר, רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב, זכר צדיק לברכה, ללכת ולהפריש בפועל תרומות ומעשרות על כל הדוכן של הפלאפל, זה יכול להועיל אפילו לפי דעתו של רבי יוחנן. ועד כאן דף סמכתת.